בחינוך שלנו לרגישות, לנתינה, להבנה מה השני צריך. הרבה בחורים שואלים אותי מה הדרך הנכונה שאדם מכין את עצמו לנישואין. אני חושב שהדרך הכי נכונה שאדם מכין את עצמו לנישואין זה להיות רגיש לצורכי השני, לעבוד על המידות. אדם שמגיע לנישואין עם מידות נכונות, עם רגישות לשני, מוכן. ושבתות כאלו, שכל מהותם מכל רגע ברגע לחשוב על השני, הרי זה דבר גדול גם מבחינת הנתינה לעם ישראל, גם מבחינת ההתפתחות האישית, ולכן באמת מגיע לכל הציבור כולו יישר כוח עצום וגדול. בסוף הפרשה שלנו יש משפטים שלכאורה נראים לנו פחות חשובים. אחרי שאליעזר מוצא את רבקה ליצחק, וגם זה כמובן דורש ביור גדול, למה התורה כל כך מפרטת, למה זה כל כך חשוב, לכאורה זה פרט שולי בדיוק מה קרה, ונתייחס לזה לקראת סוף השיחה. מה אנחנו צריכים ללמוד מהשליחות של אליעזר? כי כל פרשה ופרשה בתורה באה ללמד אותנו. אז מה אנחנו לומדים מכל הפרשה הגדולה הזאת, באריכות הגדולה הזאת? נגיע לזה בהמשך הדברים, אבל אני מבקש להתעכב על שלושה פסוקים. ויצא יצחק לשוח בשדה לפנות ערב. יצחק הולך להתפלל, וישא עיניו וירא והנה גמלים באים. ותישא רבקה את עיניה ותר את יצחק ותיפול מעל הגמל. ותאמר אל העבד, מי האיש הלזה ההולך בשדה לקראתנו? ואמר העבד, הוא אדוני. ותיקח הצעיף ותתקש. כל מי שקורא את זה אומר, סיפור יפה. אבל מה המסר? מה כתוב פה? מה זה משנה אם היא נפלה מהגמל, לא נפלה מהגמל? מה זה משנה שנפגשו בדיוק באותה שנייה שיצחק מתפלל? מה הרעיון הזה של ותיקח הצעיף ותתקש, שמפה לומדים את כל הרעיון של הינומה בקלה? מה עומד מאחורי הפסוקים האלה? אומר הנציב, ותישא רבקה, אני קורא מילה במילה, ותר את יצחק בעודו עומד ומתפלל, והיה אז כמלאך אלוקים נורא מאוד. וכבואה במדרש רבה שראתה ידיו שטוחות בתפילה, על כן נבעתה מאוד. אז הפגישה הראשונה, הרגע הראשון שרבקה רואה את יצחק, יצחק כולו רוחני, פושט את ידיו, מתפלל, ונראה כמלאך אלוקים. ואני נופלת מרוב פחד, ולוקחת את הצעיף ומתקשה. אומר הנציב, מרוב פחד ובושה, כמי שמבינה שאינה ראויה להיות לו לאישה. אני באתי לבית לבן, הוא מלאך אלוקים, אני לא ראויה להיות לו לאישה. אומר הנציב, ומאז והלאה נקבע בליבה פחד, ולא הייתה עם יצחק כמו שרה עם אברהם ורחל עם יעקב, אשר בהיות להם איזה קפידה עליהם, לא בושו לדבר רטט לפניהם. מה שאין כן רבקה, וכל זה הקדמה לסיפור שיבוא, שהיו יצחק ורבקה מחולקים בדעות, ומכל מקום למצאה רבקה לב להעמיד את יצחק על דעתה בדברים נכוחים, כי ידעת האמת כעשיו ציד בפיו. וכל זה היה סיבה מהקדוש ברוך שיגיעו הברכות ליעקב דווקא באופן הזה, ואילו הייתה רבקה עם אישה כמו שרה ורחל, לא היו מגיעים בזה האופן. והכל השגחה פרטית מראש, שתגיע רבקה ליצחק דווקא בשעה שתיבהל ממנו. ויצא אחרי דבר כפי רצון הקדוש ברוך. אומר הנציב, לא במקרה הקדוש ברוך הוא עשה שהפגישה הראשונה תהיה בשעה שהוא מתפלל ויהיה על הגמל ונופלת. לא במקרה. אין מקרה מהקדוש ברוך. אתה יודע מה הייתה המטרה? המטרה הייתה שזה יגרום למערכת יחסים מסוימת בין רבקה ליצחק. מערכת יחסים שרבקה לא מרגישה שכשהיא חושבת אחרת מיצחק היא יכולה להגיד לו. וזה נעשה בכוונה כדי שהברכות, כשיצחק רוצה לברך את עשיו ורבקה רוצה שיעקב יקבל את הברכות, יעשה דווקא בדרך של מומה. אז אם הם היו מדברים, או שהם היו מחליטים שאין ברכות, או שאחד היה משכנע את השני. אבל הקדוש ברוך הוא רצה שיגיע דווקא בדרך הזאת. וכיוון שהקדוש ברוך הוא רצה שיגיע דווקא בדרך הזאת, לכן הוא עשה שנים קודם את המעשה הזה, שכך הם יפגשו, כדי שזו תהיה מערכת היחסים, כדי שהברכות יינתנו בצורה כזאת. זה מה שכתוב פה בנזיק. אז קודם כל יש פה כבר מסר מספר אחד. שגם דברים שנראים לנו סולים וגם דברים שנראים לנו לא מרכזיים, הם בעצם יש בהם יסודות עמוקים ביותר. הפגישה הרגית הזאת שאני נראה במקרה זה הזדמן כך, הכל מאיתו התברך כדי להגיע למצב של מערכת יחסים כדי שהברכות יהיו בצורה כזאת ולא אחרת. עוד שלא מדברים על השגחה, על הקדוש ברוך הוא מלוא כל הארץ כבודו. כמה כל פרט יש לו משמעות. אבל אני מבקש ללכת הרבה יותר עמוק. מה באמת קורה פה? למה חשוב שהדברים יגיעו בצורה של רמאות? למה אי אפשר שזה יגיע בצורה של הידברות? מה הנציב מתכוון? שכל זה זה כדי שזה יגיע דווקא בצורה כזאת. למה זה חשוב? הנשיא מסביר את זה בהמשך ותכף נגיע. מה זה אומר לגבינו? מה כל פרשת הברכות אומרת לגבינו, לגבי החינוך שלנו, לגבי עיצוב האישיות שלנו? ולכאורה כל פרשת הברכות היא אחת הברכות הפרשות המתמיהות ביותר, דורשות עיון רב. למה באמת יצחק רוצה לברך את עשיו? למה רבקה לא רוצה שזה יקרה? למה זה צריך להגיע בדרך של רמאות שבשבילה הקדוש ברוך הוא עושה שנים קודם את מה שהוא עושה? אומר הרב יוסף, וכאן אנחנו מתחילים להבין את הדברים. אומר הרב יוסף, שני בניו של יצחק יסדו שני יסודות. עשיו את הכוח החומרי, יעקב את הכוח הרוחני. יודע היה יצחק כי האומה זקוקה לשניהם. חשבו שעשיו ויעקב יקיימו את תעודת אברהם בכוחות משותפים, בלב אחים ומתוך השלמה הדדית. לפיכך הועיד לעשיו ברכה בעלת תוכן חומרי. אומר הרב יוס, עם ישראל זקוק לשני דברים. עם ישראל זקוק לחומר ועם ישראל זקוק לרוח. מדוע עם ישראל זקוק לרוח? זה פשוט, זה כל ייחודו, זה כל מהותו. ומדוע הוא זקוק גם לחומר? כדי שהוא יהיה אור לגויים. הרב קוק בעין היה מדבר רבות שעם ישראל בלי חומר לעולם לא יהיה אור לגויים. הגויים לא יכבדו אותו, לא יראו בו דמות, לא ירצו להיות כמו האומה הישראלית. ברור ששואל את עצמו מה הערך של מדינה, מה הערך של חברה, מה הערך של כלכלה במדינת ישראל. הנה התשובה. כדי שאנחנו נהיה אור לגויים אנחנו זקוקים לכל הדברים האלה. והם חלק מעבודת השם. וזה ידע יצחק. ויצחק ידע שאישה, כן, לא נעריך כעת, אבל הרב קוק מדבר הרבה שזה הסיבה למה התורה כל כך מדגישה שהיה לאברהם מקנה רב. אברהם הבין שאם הוא רוצה להשפיע הוא חייב שיהיה לו מקנה רב, כי רק אז הגויים ירצו לראות בו דוגמה. ואז הוא יוכל לפרסם את שם השם בעולם. וזה גם ההסבר למה כשהקדוש ברוך הוא אומר לו שבני ישראל הלכו לגלות, אז הוא אומר לו אל תדאג, אחרי כן יצאו ברכוש גדול. ממש שייך. מה זה נחמה? הם יהיו שנים עבדים ואחר כך יצאו ברכוש גדול? אומר הרב קוק, כשאברהם שמע שבני ישראל יורדים למצרים הוא אמר, זהו, יותר הם לא יכולים בעולם לפרסם את שם השם. כל העולם מסתכל עליהם כמו עבדים. עבדים נחתם הם לא דוגמה. אז עם ישראל הפסיד את תפקידו. בא הקדוש ברוך הוא ואומר לו, עם ישראל לא הפסיד את תפקידו. כשהם יצאו ברכוש גדול, כל העולם יבין שלא מדובר על עבדים רגילים. הם ימשיכו לעבוד דוגמה. אחרי שיהיה קריאת ים סוף. אחרי שיהיה שלוקחים את כל הדברים ממצרים. לכן אין לך מה לדאוג אברהם. ולכן הניסיון של העקדה מסביר הרב קוק היה כל כך, כל כך קשה לאברהם, כי זה לא היה רק שהוא מקריב את בנו, הוא מקריב את כל מפעל חייו. אבל אם הוא הורג את בנו, יותר אף אחד לא יסתכל בכל הנשים שהוא גילה יחזור מסורם. המדרש פה מאברהם בעקדה לא רק להקריב את בנו, להקריב את הכל, את כל מהותו. אז יצחק מבין, עם ישראל זקוק לחומר וזקוק לרוח. כדי שהוא יקבל את זה בצורה הכי טובה, כדאי שאחד יתמקד בחומר ואחד יתמקד ברוח. יעקב הוא איש תם יושב באוהלים, הוא יתמקד ברוח. עשיו יתמקד בחומר, שניהם יעבדו יחד ויתנו את זה יחד לעם ישראל. ומכיוון שהברכה שהוא הולך לברך עכשיו היא ברכה חומרית, לכן הוא הולך לברך את עשיו. ואומר הרב הירש, כל זה התוכנית האלוקית. כך הוא מבין שזה מה שעם ישראל זקוק. עכשיו מגיע פה הקטע החשוב ביותר. אולם, מבית לבן ידעה רבקה את הכללה שבפיצול הזה. ידעה מניסיונה שהחומר יהיה לברכה בישועה רק בבית שרוח אברהם מפעמת בו. רק בידו של זה שרוחו של אברהם מדריכה אותו. היא היטיבה לראות שחומר שאין עם הרוח יהיה כללה. את הברכה ראתה כבלתי מחולקת. חייבת היא לרדת על ראש של אחד. ולכן היא מתווכחת ועושה את מה שהיא עושה. לא מתווכחת אלא עושה את מה שהיא עושה. יסוד עצו. חומר לעם ישראל לא יכול להיות זה ייתן חומר, זה ייתן רוח והם יקבלו את שני. החומר עצמו צריך להיות מחובר לרוח. אחרת אין בו ברכה. אחרת הוא לא חלק מעבודת השם. גם אדם שהולך לעסוק בחומר ומבין שזה תפקידו וזה מה שהוא צריך לעשות בעם ישראל, צריך להבין שכל החומר שלו חייב להיות מחובר לרוח. לא יכול להיות חלוקה. ולכן רבקה מבינה זה לא יכול להיות על שני אנשים. זה חייב להיות על אותו אדם. אני זוכר שהיה לי תלמיד. סוף שנה א', התלבט אם יישאר עוד שנה בישיבה, בא אליי עם 16 שאלות כתובות שאנחנו נשב כמה שעות ונפצח אותו. אמר לי אני רוצה בעיקר לתת צדקה לעם ישראל. אז אולי חשוב שאני אלך כמה שיותר מהר ללמוד ולהתחיל לעבוד, כדי שעם ישראל יקבל ממני את הצדקה כמה שיותר מהר. אז אולי עדיף שאני אשאר בישיבה פחות. איבדתי לו את הרב הראש הזה. חומר חייב להיות עם רוח. ובחור חייב לעזוב את הישיבה גם אם הוא עוסק בחומר. אבל שהרוח והחומר ביחד. אין שום מציאות שיכולה לעמוד בפני עצמה כשהיא לא קשורה לעבודת השם. יצחק ברוחניות שלו חשב שדווקא הפיצול הזה יגרום לכל כוח בפני עצמו להיות חזק. אבל רבקה ראתה את הדברים מהבית. ראתה מה קורה כשיש חומר בלי רוח. ויצחק מודה לבסוף. ולמה הדברים נעשים בדרך של רמאות? מסביר הנציב. אומר הנציב, כי אומרת לו להביא שני גדים, אומר הנציב, כתוב במדרש שבזכות השני גדים האלו מתכפרים ביום כיפור שני שעירי יום כיפור, אחד להשם ואחד לעזאזל. מה הפשט של הדברים? מה הקשר בין שני שעירים של יום כיפור לבין שני הגדים האלו? אומר הנציב, והוא פלא, מה שייכות אלו הגדים לשני שעירי יום כיפור? אלא כך העניין, ויש לדעת בכל מידה רעה שבעולם גם המה בכלל היצירה שברא השם, יוצר אור ובורא חושך. אין רע שאין לו תפקיד, אין דבר בעולם שהוא לא חלק מעבודת השם. גם הדבר שהוא כאילו נראה רע, והרי זה דומה לשם המוות שוודאי מזדמן איתים שהוא שם חיים לחולה. ומכל מקום נקרא שם המוות, משום שעל פי רוב הוא ממית. כך כל מידה רעה הם הטובים לשעה רצויה. והנה הגיעה השעה ליעקב אבינו להשתמש במידת השקר והרמימיות, אשר גדולה היא בזמנה, כמו שציווה השם את השעיר לעזאזל, שהוא נהפך להיות מצווה. כך שתי המידות שיעקב עושה, מידת האמת ומידת השקר, באים כולם הקדוש ברוך. אתה יודע למה עשו את זה בדרך של מרמה? להגיד לך שגם מרמה יש לה במידה ממקום מסוים, בתנאים מסוימים, תפקיד. כדי להגיד לך שברכת השם צריכה להיות על הכל. חבר'ה, אני חושב שאחד האתגרים הגדולים בדור שלנו, ואני גם מקווה שלפני חנוכה נוכל לעשות איזה יום עיון בישיבה, זה על הנושא של פתיחות וסגירות. שאלה שכולנו מתמודדים איתה. כמה אדם צריך לפתוח את עצמו, כמה אדם צריך לסגור את עצמו. מצד אחד אנחנו רוצים להיות חלק, אנחנו רוצים להשפיע. זה חלק מהתפקיד שלנו להיות אור לגויים. לעצב פה את המדינה, לעצב פה את החברה. יש אצלנו בישיבה, אנחנו זוכים שיש הרבה תלמידים מחוץ לארץ, שמקבלים פה בישיבה את האהבה לארץ ישראל. אין ספק שאם יהדות ארצות הברית תעלה כולה לארץ, פתרנו את הבעיה שאיך נראית המדינה. ברור שהמדינה אז תהיה אור הגויים. אז מצד אחד אנחנו רוצים להיות מאורים, ומצד שני אנחנו רוצים שעבודת השם תהיה מרכז חיינו. והדילמה הזו כמה לפתוח וכמה לסגור היא כל הזמן, היא כל הזמן. פה יש את התשובה. רע וטוב קשורים לקדוש ברוך הוא, חומר ורוח קשורים לקדוש ברוך הוא. אומר הרב הוטנר, השאלה איך אתה חי את החיים שלך, קו או עיגול? עיגול, זה יש לך עיגול, והקדוש ברוך הוא נמצא באמצע, והכל מקושר לעיגול. אז אתה יכול לפתוח אותו, אבל תפתח אותו אם יישאר עיגול. אם כל דבר ודבר שנמצא שם קשור לקדוש ברוך הוא, לא כמו עשיו צייד בפיו. זה אשר רבקה מבינה. הכל צריך להיות באותו אדם, שהכל הוא חלק מעבודת השם. והפרמטר כמה לפתוח וכמה לסגור צריך להיות שני פרמטרים. פרמטר אחד הלכתי, ופרמטר שני רגישות, sensitivity, אסוציאציה. אם אתה פותח את זה, מה זה עושה לך? זה מקרב אותך לקדוש ברוך הוא או מרחיק אותך מהקדוש ברוך הוא? זה חלק מעבודת השם או זה לא חלק מעבודת השם? זה צריך להיות הקנה מידה, זה צריך להיות המפתח. זה מה שהפרשה הזו באה ללמד אותנו, את הוויכוח הזה בין יצחק לרבקה, ואת הדרך הזו של השני שעירים, שגם השעיר לעזאזל הוא קודש, בגלל שהוא אפילו שהוא לעזאזל אומר הנציב זה לקוחות הטומאה, אבל זה באמת הקדוש ברוך הוא, שאין רע שעומד בפני עצמו, גם הרע הקדוש ברוך הוא יצר אותו. כך אנחנו צריכים לפנות לעולם, שכל דבר שנמצא בעולם, כל התפקיד שלו הוא עבד השם, כל התפקיד שלו הוא לשרת כבוד שמיים. זה הפרמטר שצריך להיות, מה נכנס לביתנו ומה לא נכנס לביתנו. זה הפרמטר איך לחיות. זה מטרת הפרשה. אז זה מתחיל בפרשה שלנו וזה ממשיך שם. ועכשיו אנחנו מגיעים לנדרש, וזה רבותיי לדעתי צריך לעמוד בעיקר הדברים. אולי את המדרש אין לי זמן, אני אביא פעם אחרת, אבל אני רוצה להביא את השפת אמת. השפת אמת דן בשאלה למה התורה כל כך מעריכה בסיפור של אליעזר. מה זה כל כך חשוב לייצור האישיות שלה? השכח, השכח. אומר השפת אמת, כל אדם צריך לידע שהוא שליח השם מטבח בעולם הזה. כל אדם נברא בשליחות לדבר מיוחד, וצריך להתפלל שימצא על מה שנשתלח ושיצליח בשליחותו. ועל זה יתפלל כל חסיד אליך לעת מוצא, כשם של יזר יתפלל ומסר נפשו והצליח בשליחותו. עוד אומר האם ראי אמת, מופיע גם באים אמת, גם בשפת אמת. אתה יודע למה מעריכים פרשת אליעזר? כי גם אתה שליח. בשביל זה באת לעולם. אליעזר הוא עבד של אברהם ושליח של אברהם, ואתה עבד ושליח של הקדוש ברוך. תראה מה זה דביקות במטרה. תפנים אותה. גם אתה צריך להיות דבק במטרה. גם אתה נמצא פה לשליחות. ואני אומר רבותיי, הדברים שאני אומר כעת והדברים שאמרתי קודם קשורים. אדם לא ירגיש כל חייו שהוא שליח הקדוש ברוך הוא אם החול והקודש לא יהיו ביחד. אדם שחי בפיצול, שהקודש מקבל קופסה והחול מקבל קופסה, והוא חי בסתירה, אז הוא גם לא ירגיש שליח. אז הוא גם לא ירגיש שבשביל זה הוא חי. ואומר השפת אמת, כל הסיבה שהתורה ממעריכה בסיפור של אליעזר הוא רק כדי להגיד לנו שכמו שהוא התפלל, אתה צריך להתפלל. בא אליי בחור לפני שבועי, על מה בדיוק להתפלל בשומע התפילה? הנה התשובה. תתפלל שיהיה לך את הסייעתא דשמיא להבין מה השליחות שלך, ואחר שאתה מבין לבצע אותה. ואני אומר חבר'ה, זה חלק מהבירור שצריך לעשות פה בישיבה. חלק מהבירור שבחור נמצא פה בכותלי הבית מדרש, הכל נפלא שלנו. שהוא צריך לעשות, זה לשאול את עצמו, מה השליחות שלי בעולם הזה? תראו את דברי הרב סולובייצ'יק. שליחותו של הקדוש ברוך הוא לאדם היא בבחינת דבר שאינו קצוב בזמן. היא שליחות מתמדת. מזמן לזמן מקבל לאדם תפקידים חדשים, אתגרים חדשים. זוהי שליחות לכל החיים. אז זה לא הולך שאתה פעם אחת מבין מה השליחות שלך וזהו, אם זה גמרת. לא, השליחות משתנה בהתאם לרמה הרוחנית שלך, בהתאם למקום שבו אתה נמצא, בהתאם לחברה שאליה אתה שייך. לכן השאלה הזו היא שאלה תמידית. אבל אם בחור פה בישיבה לא יקבל את הכלים איך להתמודד עם השאלה הזאת, אז הוא גם לא ימשיך לשאול את השאלה הזאת בהמשך. אבל אם הוא יתמודד עם השאלה איך, וזה מה שיעסיק אותו פה בכותלי בית המדרש, הוא יגיד לעצמו, ברור לי שנבראתי לשליחות, מהי? ומלענה הזה תהיה לו שמחה אדירה כמו שהייתה לליעזר. ושימו לב, איך מגיעים לזה? ביטול האדם. אליעזר יש לו בת, בנגיעות האישיות מאוד מאוד רוצה שהיא תתחתן עם יצחק. אבל הוא מבין שלהיות שליח זה לעזוב את כל הנגיעות, לעזוב את כל הנוחות, לא לשים את עצמי במרכז, לשים את המשימה במרכז. בחור שואל את עצמו, איך אני נהיה שליח? לכן באה פרשת אליעזר. תהיה בטוח שחול וקודש אצלך מעורבבים. תהיה בטוח שאתה אדם גדול, שאתה בונה שאיפות גדולות. תן לכלל. שליחות זה נתינה לכלל. אל תתייחס על עצמך. תהיה כמו אליעזר. יש לו אינטרסים, הוא שם את הכל בצד. זה מה שלימוד התורה עושה. בחור שילמד תורה מתוך דביקות במטרה, ואם הלימוד תורה יעשה ברור אמיתי ויחיה חיים שאין חול שלא מאורה בהם קודש. אולי אני אסביר עוד נקודה אחת, אני לא רוצה להאריך, רק נקודה אחת שיהיה ברור, מה הכוונה חול שאין קודש? שאל אותי אתמול בבית חם, בחור, מה אני צריך בקוד ביס להגיד זה לעבודת השם? אז א', אני חייב לספר לכם שלפני שבועיים התרגשתי. ממש התרגשתי. הלכתי פה בכיכר. לקנות משהו לשבת, עמד יהודי לפניי בתור, בחר את מה שבחר, אני מחכה בצד, יהודי מנוף היה לו, עוצם את עיניו, אומר שלוש דקות, ככה מתרכז, אומר לכבוד שבת קודש, ומוציא את הכסף. אני פשוט התרגשתי. אבל אני עדיין אומר שלא צריך שבכל ביס תחשוב שלוש דקות לפני שאתה אוכל אותו. אלא הכוונה של לחבר חול וקודש היא בעצם לענות על השאלה הבסיסית למה אתה חי. הנה תראו את החיבור בין סוף השיחה לתחילת השיחה. מה המוטו שלך בחיים? האם המוטו שלך בחיים הוא להיות שליח הקודש ברוך? האם בשביל זה אתה חי? האם זה הפרמטר של הצלחה שלך? האם זו השאלה שאתה שואל את עצמך ערב הבוקר? ואם כן, אז ממילא פשוט שכל מה שאתה אוכל, ואתה אוכל כדי לחיות, אז ממילא גם זה חלק מעבודת השם. גם אם באותה שנייה אתה לא חושב על זה. ככל שנגביר את לימוד התורה, בעוצמה, בהבנה של איזה זכות יש לנו, שלכל כך הרבה אנשים אין. כמו בערב דיברתי עם אבא בטלפון. בכה לי על זה שלא היה לו את הזכות ללמוד בישיבה. לפעמים אנחנו לוקחים דברים כמובנים אליהם. אם אנחנו באמת נעמול ונברר ונחיה חיים של קודש וחול, שנבין שגם רע עם הקודש ברוך הוא ויש לו תפקיד בעולם, אין דבר שמחוץ לקודש ברוך הוא, זה הפשט, זה הנציב, אז אנחנו נזכה להיות בתפקיד של עם ישראל אור לגויים. יהי רצון שנזכה לזה כיחידים, נזכה לזה ככלל, ובאמת נאיר את העולם כולו.